יותר גדולה ממה שאני רשמתי. תודה רבה. וואו, בקעת מחילה. באתי בלי תנ"ך ואני רגיל לקורן. בקורן אני יודע כל דבר. סליחה שלא הבאתי. אפשר להחליף עם מישהו קורן? ומה יהיה לך? אתה תיקח את זה? זה בסדר? תודה וסליחה. טוב, ספרו לי קצת, ראיתם את הפרק? ראיתם את השאלות גם? מישהו נכנס לעניין? אתה בעניין? או שלא כל כך? אני מבין, ואחרים? אני רוצה לדעת איפה אתם נמצאים. מה? לא ראיתם את הדף ששלחתי. מה? אבל מה? הבנתי. טוב. עברת על הדף ולא על הפרק. הבנתי. טוב, אז אנחנו באיזשהו מקום ראשוני. את הסיפור אתם מכירים אבל? ולכם יש שאלות על הסיפור? משהו בסדר, פשוט. טוב, נחכה רגע ל... איך קוראים לו? אביעד או שנתחיל? מה? אביעד, אנחנו מחכים לך? הבנתי. טוב, נפתח בברכה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אז שלום, שלום לכם. קודם כל אומר שכל פעם שאני בא לישיבת הר עציון, לאלון שבות, אז אני, יש בי איזו התרגשות. גדלתי במקום הזה. הייתי פה שנות ההסדר, פלוס עוד שנה אחת. אז אני שמח, שמח לבוא לכאן ולראות את האנשים. עוד מעט ננסה לעבור משהו ביחד. הפרק שמתמקד, שנראה אותו, הוא אחד הפרקים, למיטב הבנתי, הקשים, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, במקרא. קורה פה דבר שלא יאומן. באים הגבעונים, שכולנו זוכרים איך הם באו בברית איתנו, במרמה, ולפתע מסתבר, אף על פי שהמקרא לא כתב את זה כשזה אירע, אבל ששאול פגע בהם, והנה הם באים ואומרים, פגעו בנו. טוב, אז מה אתם רוצים? אנחנו רוצים דם. מה זאת אומרת דם? שבעה מצאצאיו של שאול, למסור אותם בידינו ולהוקיע אותם. להוקיע אותם, וזה לא רק להרוג, זה גם להשאיר אותם בעמדה הזאת של המוקעים. אומר דוד, אני אתן. הוא ממלא פה איזה התחייבות כלפי עם אחר, שפירושה למסור מבני עמו, ולא רק מבני עמו, בנים לשאול, שני בנים לשאול, ועוד חמישה נכדים לשאול, מוסר אותם ביד הגבעונים, והגבעונים ללא רחמים הורגים, ומשאירים אותם, הורגים, משאירים אותם בעמדה הזאת, וזה החלק הראשון. החלק השני של הפרשייה הזאת הוא חלקה של רצפה בתיה, הם לשניים מן המוקעים, שהיא עושה מעשה, אולי מעשה אימהי, נאמר מתבקש, אבל בכל אופן, והיא נמצאת במקום במשך כחצי שנה בחוץ, ומגנה ביום מפני עוף השמיים, ובלילה מפני חיית השדה על הגופות שנמצאות שם. הדברים, המתה הייתה בימי קציר, בתחילת קציר שעורים, באזור פסח, ועד עד רדת הגשמים, אנחנו רואים, והגשמים יורדים, כן, אחרי כשישה חודשים, והיא נמצאת שם, ובסופה של פרשה מביאים אותם יחד עם שאול ויונתן, שאול ובניו לקבורה, ובסופו של יום ויאתר אלוהים לארץ אחריכם. רשמתי לכם שאלות, ואני מזמין אתכם לקרוא בהן בעקבות הלימוד, למי שלא ראה אותם לפני כן. שאלות חלקן טקסטואליות, אבל בעיקר שאלות מהות, שכשאתה שואל אותן, אז באמת אתה נמצא באיזשהו מקום שאי אפשר פה ככה להפתיר או לראות הדברים בפשטותם. יש פה פלא בכל קנה מידה בהתנהלות הזאת של דוד, ובעצם לא רק בדוד, גם הקדוש ברוך הוא רעב שנה אחרי שנה. ורשמתי פה הרבה שאלות, אז בואו נניח כרגע לשאלות, כי תוכלו לראות אותם גם לאחר מכן, ואני רוצה לתת איזושהי תמונת מכלול לפרשייה, ואני מזמין אתכם גם להיות חלק מהסיפור. אני רגיל להנחות, רגיל ללמידה אינטראקטיבית, שהחבורה היא חלק מהסיפור. פה אנחנו צריכים ללכת כברת דרך בזמן קצר, אז זה פחות, אני רוצה ככה לרוץ איתכם באיזשהו מקום ולראות תמונה רחבה, אבל בכל אופן לא ניפטר ולא לשמוע גם אתכם. אז ככה, פרשיית הגבעונים זו פרשייה שמתגלגלת לפתחם של שלושה מנהיגים. המנהיג הראשון זה יהושע, פרק ט' בספר יהושע. המנהיג השני זה שאול, שהנה לפתע הרבה אחרי מותו מתברר שוואו, הוא עשה משהו לא פשוט, גרשנו מהתייצב בכל גבול ישראל, המית את הגבעונים. עוד מעט נראה שיש עקבות גם כשזה קרה, או סביב התקופה שזה קרה, אבל עקבות, לא סיפור מפורש. וגם זו שאלה, מדוע בחר המקרא להתעלם שם ולספר לי את זה בתקופה אחרת. והפעם השלישית שהדבר מתגלגל זה לפתחו של דוד, רעב בארץ, על שאול ועל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. דוד, כנס בבקשה עם כל כלי העבודה שלך לסיפור הזה ותפתור את הבעיה, יש פה בעיה לא פתורה. זה בעצם הסיפור. המפגש עם הגבעונים הוא מפגש עם עם אחר, באיזה סוג של מורכבות ש רגע, הרגנו את כל מי שהיה בדרכנו בשבעת עממים, לא תחיה כל נשמה, אבל החיווי הזה קראת איתנו ברית ואנחנו מחויבים. כן, ואנחנו מחויבים, אבל זה היה רמאות. טוב, אבל התחייבנו וגם נשבענו. יש פה סוגיות מעניינות בינינו לבין אומות העולם. ויש פה שלושה מנהיגים שכל אחד מתמודד אחרת לגמרי. יהושע עומד מול הפרשייה הזאת, ואתה מגלה את יהושע ואת סולם הערכים ואת מערכת המושגים שלו במפגש הזה. שאול באותה מידה עומד מול הפרשה, אבל הולך למקומות אחרים לגמרי, ועושה מעשים אחרים עם עקרונות חיים אחרים, עם תפיסת עולם אחרת. ודוד הוא השלישי שמביא את הסיפור הזה למקום אחר, אבל בדרך קורים דברים שמתוארים כאן בפרק, שאתה משפשף את עיניך, וגם אתה שואל, האם יכול להיות דבר כזה? עומד עם אחר ואומר, אנחנו רוצים דם, פגעתם בנו. סליחה, תבקשו משהו נורמלי, תבקשו משהו מוסרי, מה זאת אומרת? לקחת שבעה ילדים, הלא עוול בכפיהם, חוץ מן העובדה שהם נולדו לה, והם צאצאיו של שאול, ואני גם מזכיר, וואו, שאול, מלך ישראל, לקחת מישהו ממשפחתו ולתת אותה בידיים, למסור אותה לאויב רע. טוב, רע זה כבר שיפוטי, אבל אויב שעושה את מה שעושה, עובר, לא עובר, נהג דוד כשורה, לא נהג דוד כשורה. הפרשייה הזאת במדרש מוצאת מקום מאוד מאוד מעניין, כמעט קשה לדמיין אותו. הפרשייה הזאת בראי המדרש, חילקתי לכם אותו, אני חושב שגם לי יש אותו, עומדים חכמים ואומרים שלעתיד לבוא כל מלכי ארץ עומדים, ואיך כתוב פה, עומדים מכיסאותיהם כן, שמרו אמרי פיך, מלכי אומות העולם באיזשהו שלב יעמדו מכיסיהם. אני ממליץ מאוד לקרוא את המדרש הזה. ועומדים מכיסאותיהם ומתייחסים למעשה הזה של דוד ואומרים, כן, אני אקרא את הדברים פה, אין אלוה כאלוהם, אין אומה כאומתם, על מה שעשה דוד, ואין לנו להידבק אלא באומה זו שאלוהי הגדול מכל האלוהים, מיד נתגיירו הרבה גרים מאומות העולם, ועוד ועוד. וואו, הפרשייה הזאת שנראית לנו כל כך רחוקה, אומר המדרש, מדרש בפרשת בעלותך, היא כזו שלעתיד לבוא תעמוד כאיזשהו מודל, כאיזשהו דגם, ואומות העולם אומרים, וואו, אם זו התורה שלהם, אנחנו רצים אליה. ממה הם מתפעלים? טוב, עד כאן הקדמה, איזושהי מסגרת, ואנחנו ברשותכם נתחיל. בואו נפתח ספר יהושע, ממש באיזשהו הבזק אחד על יהושע, הבזק אחד על שאול, ולאחר, שאול קצת יותר מהבזק אחד, אבל הוא מיד לאחר מכן הלך לפרשייה שלנו. אז בספר יהושע, בפרק ט', בואו נזכר מה יש כאן. יהושע נכנס לארץ, והוא מכוון לדבר אחד, למלחמה. והנה מגיעים אנשים ומספרים שהם באו מארץ רחוקה, והם באים באורמה, והם מבקשים, קרתו לנו ברית. עכשיו, אני ממליץ לכל אחד, לא נעשה את זה עכשיו, אבל אני אתן לכם, יותר משנלמד, אני אתן לכם נקודות ציון ללימוד במקומות האלה, במקומות שנקצר בהם. הם אומרים, קרתו לנו ברית. כולנו יודעים, לא תכרות ברית ליושב הארץ. איסור מפורש. והנה, קוראים פרק, ובפרק הזה הם באים אל יהושע ומתחילים לדבר איתו, ופתאום איש ישראל מתחיל לדבר, ופתאום יהושע בשלב שני נכנס לתמונה, ויהושע שואל אותם, מי אתם ומאין תבואו? והם מתחילים לתת לו הרצאה ארוכה, והם לא ענו על השאלה מי אתם, והם לא ענו על השאלה מאין תבואו, אבל הם סיפרו כל מיני סיפורים שלא קשורים לעניין. אם אני הייתי שם, הייתי אומר, סליחה, שאלתי אתכם שתי שאלות, לא עניתם, מי אתם ומאין תבואו? הם לא ענו לשאלות האלה, אבל הם מספרים ומספרים ומספרים, והנה לפתע נכנסים האנשים ואוכלים את צידם. ואז יהושע קוראת להם ברית. יהושע, למה אתה קוראת ברית? אחרי שלושה ימים מתבררת התרמית, עם ישראל יוצא למלחמה. ולא יקום, למה? לא בגלל יהושע, כי נשבעו להם הנשיאים, ויאמרו כל הנשיאים, יהושע, איפה אתה? איפה המנהיגות שלך? למה שתקת? למה נתת לאיש ישראל לעשות מעשה? ולמה נתת לעם לאכול מצידם? ויקחו אנשים מצידם לפני שאתה חיווית את דעתך. ושימו לב, העם בעצם כמעט מתחילה פה מלחמה, ואת הפתרון לא נותן יהושע, אלא הנשיאים, ויהושע נכנס רק בסופו של הפרק ועושה פה מעשה. ואני שואל את יהושע, יהושע, איפה אתה נמצא פה בסיפור הזה? שאלת שתי שאלות ולא קיבלת תשובות, למה הלכת קדימה? אפשר לראות שיהושע מכוון למלחמה, הוא לא מכוון לשלום, הוא לא מכוון לברית, זה נפל עליו בהפתעה גמורה. ומי שקורא את הפרק מנקודת התצפית של יהושע רואה חוסר בהירות, וממילא הרבה גורמים בשטח מדברים ולא הוא, כי הוא לא יודע מה לעשות. ויהושע הוא ענב, הוא לא יודע, אז הוא שותק, ואז האנשים נכנסים, איש ישראל נכנס, הנשיאים נשבעים, הנשיאים פותרים את הבעיה, העם יוצא למלחמה בלי יהושע. זה לא יאומן. והאם יקצה שלושה ימים אחרי שהם שמעו את הדבר הזה, ויסעו בני ישראל ויבואו אל הריהם. ולא יקום. בגלל הנשיאים, לא בגלל יהושע, מה קורה? חברים, יהושע בסופו של יום הולך עם הפתרון של הנשיאים, קצת משפצר אותו, אבל בדבר אחד יש ליהושע בהירות. הבהירות של יהושע זה ויעש להם כן, ויצל אותם מבני מיד בני ישראל ולא הרגום. ויצל אותם מיד בני ישראל. מה אנחנו שומעים פה? מה זה להציל אותם? מה זה אומר? פעם ראשונה באו לערים והנשיאים עוצרים אותם, ובסוף הפרק שואל אותם יהושע למה רימיתם, והם אומרים את מה שהם אומרים, וכן, ויצל אותם מיד בני ישראל, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה. טוב, אז אם כן, נכנסנו לאיזושהי קטגוריה, התחייבנו, יש פה מוסר. יהושע, אגב, בפרק הבא, והיא כשמוע וכו', המלאכים תוקפים את גבעון, הוא שומע והוא הולך להציל את גבעון, הוא לא הולך להילחם. הדבר הזה משמש כמנוף, וגם בסופו של דבר הוא נלחם. אבל המוטיבציה שלו, יש לי ברית, אני מחויב. מבחינת יהושע, מושג ברית הוא מושג מקודש. אולי יותר מכל ערך אחר בפרק הזה. למעלה מ-300 שנה חיים פה הגבעונים, הם קיבלו דבר בתרמית, אבל התחייבנו, ועם ישראל התחייב, והוא עומד בהתחייבות שלו. ואף אחד לא נוגע בהם, ולאורך כל הדרך יש לנו 4 ערים, גבעון, כפירה, בארות וקריית יערים, שהן ערי גבעונים יושבות בתוככי ישראל, יש מיעוט בתוכנו, ואנחנו מקבלים ומכבדים. יפה. מה?
בכל ברית יש שתי דודים, הצד של הגבעונים הוא מפני שהם יהיו חוטבי עצים
ושואבי
מים.
נכון.
חלק מהברית היא
שתהיו כאלה. נכון.
ולא
תריבו,
כאילו, נשמע שבסיפור יגבים, הם כבר לא השואבי מים.
איך אתה רואה שהם לא?
מתוך הדרישות הפוליטיות, שהם כבר מבאים ומגישים, ואנחנו שואב מים, והוא חוטב עצים, ובדרך כלל, הוא לא תן להם שום רצון פוליטי. הוא אומר להם, אתם תהיו פה, חייבים לא להרוג אתכם, אז אנחנו לא
נגיד לכם להדרים, אבל... אז עוד מעט נגיע לשם, נקרא את הפסוקים, ונעמיד למבחן את מה שאתה אומר בשמחה. בואו חברים, נעבור 300 שנה, קצת יותר מ-300 שנה קדימה. היכן בתקופת שאול אנחנו פוגשים את הגבעונים? זוכרים? אני יכול לתאר 3 נקודות ציון. אחת נמצאת בספר דברי הימים, אולי הקדומה ביותר, והיא מתארת את אביו של קיש בשם גבעון, או לא גבעון. אני קורא בספר דברי הימים פרק א', דברי הימים א', סליחה, פרק ח', פסוק כ"ט. ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מאחה. אבי גבעון ובנו הבכור אבדון וצור וקיש ובעל נדב, וקיש הוליד את שאול. וואו, הנה אני שומע שסבא של שאול הוא היה אבי גבעון. ומה פשר הביטוי אבי גבעון? הביטוי אבי בשם של עיר חוזר על עצמו בדברי הימים כמה וכמה פעמים. ואני שומע פה, הוא מייסד העיר גבעון. אבל אז כל אחד צריך להרים גבה ולשאול מה? מה זאת אומרת מייסד עיר? גבעון זו עיר שגרים בה גבעונים. טוב, אבל אם הוא אבי גבעון אשר בנחלת בנימין, אז אני שומע שמה הוא עשה? מה? העביר אותה לרשותנו, העביר אותה להיות עיר ואם בישראל. ומאוחר יותר אנחנו פוגשים את גבעון, רואים את אבנר לדוגמה שמתייצב בעיר גבעון כשהוא רוצה, כן, הוא מקבל את ה... או ממליך את ישבושת, ויקח את ישבושת ויביאו מחניים, הוא ממליך אותו, והצעד הראשון שלו יחד עם צבא גדול מתייצב בגבעון. גבעון זו עיר עם אנשים משבט בנימין שיושבים על חורבות גבעון ההיא. מעניין. מקום נוסף, עוד יותר מרתק, הוא נמצא בפרק ד' בשמואל ב', בואו נקרא אותו ביחד. בפרק ד' בשמואל ב', יש את התיאור הבא. רחב ובענה הם הורגיו או רוצחיו, או איך שנגדיר את זה, של ישבושת, בנו של שאול. בואו נראה היכן גרים האנשים. אז אני קורא בפרק ד' פסוק ב', ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, באיזה צורה לכתוב בן שאול, הכוונה להישבושת, אבל הוא כבר בחולשתו, ויש פה איזה תהליך של פיחות זוחל במעמדו, פה כבר קוראים לו בן שאול, לא קוראים לו בשמו, כתוצאה מן הפיחות. שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון, הם בניו של רימון הבארותי. וואו, מה זה בארותי? בארות. בארות מוכרת לנו, נכון? אחת מערי גבעונים. אז יש לנו פה שני שרי גדודים בצבאו של ישבושת, שהם בניו של רימון הבארותי. וכמו המקרא עכשיו עורך לנו היכרות יפה, ואומר ככה, בני בארון, בני רימון הבארותי מבני בנימין. זאת אומרת, גרים שם, הוא מבני בנימין והוא גר בבארות, הוא בארותי מבני בנימין. תכיר, בארות היא עיר בשבט בנימין. ואני מרים גבה ושואל, סליחה, בארות היא לא עיר לשבט בנימין, היא עיר גבעונית. והמקרא נותן לי תשובה ברורה, כי גם בארות תחשב על בנימין. זאת אומרת, תדע לך, בארות היא בבנימין. ואז הקורא המלומד מה ישאל? מה פתאום? כאילו, מה זאת אומרת? הרי זה עיר גבעונית, אני קורא בספר יהושע, מה קרה? אז הוא נותן תשובה המקרא. ויברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. הבנתי. אז רימון, אביו של רחב, אביהם של רחב ובענה, הוא בארותי, ובבארות יושבים אנשים שגרשו משם את אנשי בארות הגבעונים, שברחו לגת אל מחוץ לגבול ישראל, והיום הם בארותים. נעים להכיר, אנשי בארות. עכשיו אני שואל, את מה משרת כל הסיפור הזה? וברשותכם, אם היינו לומדים את הפרק הזה, היינו מאירים אותו, ואני אומר כמה מילים. המקרא, כשהוא מספר על רחב ובענה שהרגו את שאול, הוא לא רק מספר את העובדות. הנחת יסוד בלימוד שלי במקרא, שהמקרא לעולם מבאר את עצמו. זאת אומרת, כשהוא מתאר לי את מישהו שעושה מעשה, אז הוא לא רק כותב לי, הוא עשה פעולה מסוימת, ואני שואל, רגע, מה הניע אותו? תשבור את הראש, תלך לפרשנות כזאת, פרשנות אחרת, אבל גם אם אני הולך אליה ואני אשאל, ואיך היא יודעת? המקרא לעולם, אני חושב שזוהי שפת הנבואה, שכל פסוק וכל סיפור וכל אירוע וכל פעולה של אדם במקרא, יהיה באיזה מקום שיהיה, היא מפורשת מתוך הכתוב. המניעים, לא רק שהם כתובים, הם ליבו של האירוע, הם ליבה של ההתרחשות. אני אתן דוגמה פה, ואני מקווה שבכל הפרק ניתן את זה, בכל נקודת הצפית נוכל לראות את הדבר הזה. הפסוקים האלה זה פסוקי הקדמה לרחב ובענה שבאים, מה לעשות? להרוג את ישבושת. ולמה אתם הורגים את ישבושת? שבשורה התחתונה הוא לא מתאים. הם יביאו את הכתר אל דוד. כן, וכמו מבשרים ביניהם, ויגיד להם דוד, האיש אשר סיפר לי על מות שאול, והוא היה כמבשר בעיניו. וגם אתם חשבתם שאתם מבשרים בשורה. אז רחב ובענה זה סוג של אנשים כאלה שרוצים ללכת קדימה, ומה שעובר ונמצא בדרך, מה עושים לו? מזיזים אותו. מכירים שיטה כזאת? או שבעלון שבות לא מכירים. צריך ללכת קדימה, והוא מפריע המלך הזה. אז בואו נזיז את המלך, נהרוג אותו, ויהיה לנו כל התקוות, נוכל להגשים אותם. בא המקרא ואומר, לא במקרה, שני אנשים האלה גדלו בבארות. הם גדלו במקום שמה? הם יושבים, החינוך שהם קיבלו, הם יושבים על חורבותיו של עם אחר. והקיום שלהם הוא מושתת על מה? הזזנו את הגבעונים וכבשנו, ועכשיו איזה טוב ליהודים. על החורבות האלה צמחו אנשים שבסופו של יום באים ועושים את אותה תנועה בדיוק לשאול ולביתו. אלא הפעם השתנה. פעם זה היה נגד רחוקים, והפעם זה יהיה נגד קרובים. או בלשון המדרש שנתתי לכם, כל מי שמרחיק את הרחוקים, סופו להרחיק את הקרובים. הפוך מהמשפט שכולם רגילים לומר, מהו? כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים. יש משפט נוסף במדרש הזה, שלפי דעתי הוא משפט מכונן בתקופות אחרות. כל משפט יש לו את השיבוץ ההיסטורי ואת ההקשר וגם את המשמעות, ואני משאיר את זה כחידה מבחינתכם לנסות להבחין בין שני המשפטים הללו. אבל המשפט, כל המרחק את הקרובים, כל המרחיק את את הרחוקים סופו להרחיק את הקרובים, זה המשפט שהמדרש שם, ואני חושב שהוא פשוטו של מקרא, שאומר רחב ובענה צמחו על חורבותיו של עם שהזיזו אותו הצידה, והנה עם החינוך הזה הם בדיוק באים עכשיו לבעל הבית ואומרים עכשיו תורך לזוז, כי יש אמת גדולה מכולנו. אולי אמרתי את זה במקום הגבוה של זה, וזה גם יכול לרדת למקומות נמוכים יותר. עד כאן אתם איתי? טוב, אז הנה שאול, ועכשיו אני שואל, רגע, טוב, אלה סיפורים, ראינו איזה נקודות ציון, ואנחנו באים עכשיו לפסוקים פה, ואנחנו רואים, כן, המקרא הוא מאשר את התיאורים האלה שתיארנו, ואנחנו בפרק א' שלנו, ופה רואים שלוש עמדות תצפית על המעשה הזה של שאול, כן. איך?
אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר, באותה צורה שאתה מתנהג, אני מתנהג איתך באותה צורה.
כן, השאלה אם עשו את זה על מנת להטריס ולהגיד לו, אה, אתה התנהגת ככה ולכן אנחנו עושים ככה. או, אני מבין מה שאתה אומר, כשאתה עומד מן הצד ואתה מתייחס לאירוע, אז אתה אומר, על דעתף, עטפוך. נכון, כשאני עומד מן הצד. אבל כשאני עומד מהזווית של מי שעשה את הפעולה, עטפוך, האדם שהרג, אני צריך לשאול שאלה נוספת. מה הוא חשב כשהוא הרג? האם הוא חשב את המחשבה שלך, הוא כמו מבקר בעצם עמדה כזאת, והוא בעצם אומר, אני לא מזדהה עם זה, או שהוא בעצם חלק מהשיטה וחלק מהקונספציה, והוא שבוי בתוכה. מי שקורא את הפסוקים רואה שהם שבויים לגמרי בתוכה. הם מביאים את הראש ואת הצמיד, את הכתר ואת הצמיד כמבשרים. הם בהתלהבות. ובהתלהבות זה אומר שהם תוצרי החינוך, הם לא הנביא שעומד בצד ומטיף, כמו שאתה תיארת, שזה גם עמדה נכונה, אבל זה עמדה אחרת. יפה. חברים, אנחנו קוראים פה בפסוקים, הגענו אליהם כבר, וכאן יש פה התרחשות, או שלושה תיאורים, מה עשה שאול. אגב, כל אחד הוא בזווית אחרת, עמדה תצפית אחרת, ובואו נראה את שלושת התיאורים. התיאור הראשון, כן, בואו נקרא כמה פסוקים וניכנס לתוך הפרק. ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. שימו לב, עמדת תצפית מספר אחת של מי? של הקדוש ברוך הוא, יותר. פה, ויאמר השם אל שאול, נכון? הכל זה המספר המקראי, אבל פה המספר המקראי בא אל הזווית של הדיבור האלוהי ואומר אותו, נכון? אז אם כן, ויאמר השם, מה הבעיה? יש רעב אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. טוב, אז בראי האלוהי שאול המית את הגבעונים. אני ממשיך. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והנה המספר המקראי, עכשיו זהו על טהרת הסיפור המקראי, והגבעונים לא מבני ישראל המה. אז מה? הם לא יהודים. אז מה אם הם לא יהודים? הם שם. לא מבני ישראל המה, כי מיתר האמורי. אגב, מתי מכנים אמורי, מתי כנעני, מתי שמות אחרים? כולנו יודעים שהם חיבים. נכון? האמורי זה מעשה אמורי. זה מקום שנזכר בכל מיני מקומות, אם כי לא בדקתי את זה מספיק רחב, אבל יש מקומות שמתארים את האמורי בהיבט של המעשים המוסריים, הלא מוסריים שלהם, בכמה מקומות. ופה אני שומע, כי אם מיתר האמורי, כן, אז הם לא מישראל, הם מיתר האמורי. ובני ישראל נשבעו להם, רגע אז נשבענו להם, אבל ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. וואו, אז אני שומע, ויבקש שאול להכותם, זה לא רק מכות, לא, ויקו אותם, ויבקש שאול להכותם, זה בלב. ואני שואל את שאול, למה אתה מכה אותם? מה הוא יענה לי? הגבעונים לא מבני ישראל המה, קודם כל, והם יהיה האמורים, ואני מקנה לישראל ויהודה. מה זאת אומרת מקנה לישראל? מה אתה אומר? עושה צדק היסטורי לפי ראות עיניו. אבל איפה אתה רואה צדק היסטורי פה כתוב? אני, חברים, נקודת המוצא, מה שאני אומר פה, כללי העבודה בלימוד הזה, הכל מן הכתוב. להקשיב לכתוב, ממש, להיות שם, אבל ההתרחשות היא בינינו לבין הכתוב, ואני שואל, מה כתוב? שאול, מדוע אתה הורג את הגבעונים, ומה התשובה? מה? אני מקנה. מה הכוונה מקנה? בקנותו לבני ישראל ויהודה. אגב, קנאה לעם ישראל ויהודה, זה טוב? נשמע טוב, נכון? תחת אשר קנה, נכון? אצל פנחס, איך כתוב שם? זו קנאה לערך, קנאה לרעיון, למשהו גבוה. אז אני מקנה לישראל ויהודה, זה מן העבר האחד, ומן העבר השני, הם לא מישראל, הם לא מבני ישראל, הם זרים, והם גם מיתר האמורי, העושים את מעשה האמורי, באיזשהו מקום מקרין הדבר הזה, ויש פה, כן, מקום של קדושה אני שומע בעולמו של שאול. כן, אני מקנה לבני ישראל ויהודה, והם מהאמורים, הם לא אמורים להיות פה. משהו במקום הזה, כן.
זה כאילו שמדברו פה על מלחמה.
מה?
השאלה אם זה הרבה דתי, או שמדברו פה על מלחמה שלא
שמענו עליה. לא הבנתי, אתה אומר על רקע דתי או מלחמה, אתה שם פה שתי אפשרויות, הם לא על אותו מגרש, אז אני לא מבין את השאלה. מה?
יכול להיות ששאול בעצם רוצה להרוג את הגבעונים כי הוא בא במשתפי פעולה, אבל זה תקופה של
המלחמות
עם הפלישתים באותו אזור.
אבל אתה רואה, אני אומר, אם אני מניח שהמקרא מבאר את עצמו, אז זה לא איזה בעיה עם השטפים ובעיה פוליטית. בקנותו לבני ישראל ויהודה זה כותרת. המילה דתית היא מילה קצת מאוחרת. אני לא חושב שיש דת כל כך במקרא במובנים של היום. אבל היא מקום לפחות רוחני כזה, מקום של קנאת ישראל לדרכו, לייחודו. נכון? המילה קנאה היא לא מילה פוליטית, היא מילה דתית אולי, אתה צודק, משהו במגרש הזה, מה?
אצל יהודי קנאה של הארץ, או איזשהו מקום שהישראל ביהודה ניזוקים כתוצאה מהגבעונים.
תראה, בכל מקום אנחנו נקרא, אני אומר פה כלי עבודה, שאני חושב שנכון, אתה שואל ואני עונה, אבל עונה בעיקרון של כלי עבודה. תראו, כשכתוב אפשר להתייחס לעם ישראל בהרבה שמות. אפשר לקרוא להם העם, אפשר לקרוא להם בני ישראל, ואפשר לקרוא להם ישראל. אפשר להגיד ישראל ולא להגיד ישראל ויהודה. כל כותרת היא סיפור אחר לגמרי. גם בפרק הזה לא נעשה את זה ביחד, אבל פעמים שדוד מכונה דוד ופעמים שדוד מכונה המלך. ויש מקומות שבהם הוא מכונה דוד המלך, ויש מקומות שהוא מכונה המלך דוד. כל אחד מהם זה סיפור אחר לגמרי. כשאתה עושה דבר כי אתה מלך, אז הסיפור הוא ממלכתי. וכשדוד עושה אותו, אנחנו אומרים, הכינוי הוא מספר את טיבו של האירוע, טיבה של ההתרחשות. כשאתה אומר עם, אתה נמצא במגרש הלאומי. כשאתה אומר בני ישראל, אתה נמצא במקום של השם ושל הזהות. וכשאתה גם מדבר בני ישראל ויהודה, אז בכלל אתה נמצא במקום של בני ישראל ויהודה. והתיאור הזה, הזהותי, צובע את הייתי אומר, צובע את הקנאה בצבע שקשור לה, אנחנו בני ישראל, ואת קנאת בני ישראל, ואנחנו מנהלים פה את קנאת יהודה, זה מצד אחד. ומאותו עבר אתה רואה פה לא מבני ישראל, עוד פעם השם של הזהות והם בחוץ, זה מצד אחד. כי מיתר האמורי זה בהיבט הנושא. אני אמשיך, אלא אם כן אתה רוצה לומר, כן.
אפשר להבין שכמו הציווי להראות את האמורים, כדי שלא נמדל מהדרכים שלו. עכשיו, אם העם הזה מתאבק או בתוך אוכלוסייה...
מצוין, נכון, נכון. והקנאה לוקחת לאיזה קנאת אמת, קנאת גבוהה, היא קשורה למילה קדושה, קשורה למילה זהות, קשורה למילה, לכל מיני מילים גבוהות שנמצאים פה, בין ישראל לאמורי, בעצם בציר הזה. עכשיו, טוב, אז כך מבחינת המספר הנבואי, אגב זה תיאור קצת אחר ביחס לתיאור שריבונו של עולם, וכשדוד ניגש אליהם, אז יש להם תשובה שלישית, אני אקרא, ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר, וברכו את נחלת אדוני, ואמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר דוד, מה אתם אומרים? אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו, שימו לב, קילנו, מה זה קילנו? קילה בנו, הכרית אותנו, קיליון, ואשר דימה לנו, אשר דימה לנו, זה לא רק מה הוא עשה בפועל, אלא גם דימה בדמיון שלו, ברצונות שלו, במאוויים שלו. יש כמה מקומות במקרא שהביטוי הזה רשמתי באיזשהו מקום ש... כן, אשר דימה לנו, כאשר דימיתי בישעיהו יהודה לד, כן הייתה, וכאשר יעצתי היא תקום. האיש אשר דימיה, הוא לא רק קילנו, הוא דימה לנו את העשייה הזאת. זאת אומרת, הוא עשה את זה עם הלב שלו, עם הדמיון שלו, עם החזון שלו. החזון שלו היה בעצם לחלות אותנו. אז אם כן, אשר דימה לנו, נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל. מה זה? קודם כל, יש פה שני תיאורים. נשמדנו, מה זה אומר? גם פגעו בנו פיזית, גם הרגו לנו אנשים. מתייצב מגבול ישראל, מה אתה אומר?
לא, קילינו זה פיזית. נשמדנו מתייצב, אז כלומר, מבחינה גיאוגרפית, כן?
מבחינה גיאוגרפית, קודם כל אתה צודק. זה עיקר האמירה פה. נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל, זאת אומרת, היינו פה קהל, שישבנו בתוך ישראל, ועכשיו אנחנו מחוץ לגבול ישראל. נכון. אבל אני שואל, הביטוי נשמדנו, הוא מוסיף פה מה? מה זה נשמדנו? אני שואל אותך. גורשנו, מהתייצב בגבול ישראל? ביטוי יותר טוב, על פעולת הגירוש. אני שומע שנשמדנו, ובאמת אני הולך בעקבות דבריך, והערת הערה מצוינת, הוא קילנו פיזית, נשמדנו, הוא בעצם ביטל את הישות שלנו ברגע שהוא הוציא אותנו, הוא פיזר אותנו, הוא גירש אותנו מפה, אבל נשמדנו מלהיות איזשהו אורגן חי של קבוצת אנשים, כמו להבדיל הגירוש מגוש קטיף, שחווינו אותו, להבדיל אלף הבדלות, אין לי שום דמיון, לא מבחינה רוחנית ולא מבחינה אחרת, אבל אני אומר את זה בהיבט של חווינו מצב של קהילה שהייתה קהילה כשהיא נמצאת במקום מסוים, ועכשיו אתה מעביר אותה למקום אחר, פירקת את החבילה כי כל מרקם אחרי. אז הייתי אומר פה בצורה אחרת, כי לנו הוא השתמש גם בכוח כדי לסלק אותנו, אבל הוא גם נשמדנו מלהתקיים, ובעצם פגע בנו אנושות, אומרים הגבעונים. אגב, מאוד מעניין, ואני משאיר את זה שאלה, יש פה שלוש עמדות תצפית לתאר את אותו דבר, וכל אחד מתאר אותו אחרת, ומהו ההיגיון בשיוך של כל עמדת תצפית למה שהיא טוענת. יש פה הרבה יופי בתוך שאלות מהסוג הזה, וגם פה, ריבונו של עולם מדבר המית. המספר המקראי מדבר על מאווייו של שאול, ועל הקדושה ועל התאומה, והם מדברים, הוא גרש אותנו מפה, והוא ביטל לנו את הישוד, ויש פה איזו תביעה מדינית, מוסרית, שלהם מאיתו. הייתי אומר שהמילה גבול מספרת פה משהו. מה זה מתייצב בכל גבול ישראל? מה עשה שאול? מה זה מחוץ לגבול ישראל? מה זה המילה גבול? כמעט הייתי אומר, חבר'ה, אתם רואים את הגבול? עושה אצבע. אתם בחוץ. ולמה? בקנו לישראל ויהודה. יש פה איזה מקום שעכשיו אני רואה ישראל ויהודה ויש לנו גבולות, ואתם מחוץ לגבול, אתם לא פה. אמרת את המילה דתי, אני מוכן לאמץ אותה. אתה שומע את המקום שיש לו ריח פה בהיבט הזה, איזה מין אידיאולוגיה כזאת, וראינו אותה, אבי גבעון, איזה יופי, וראינו אותה גם חורבות המקום, ו... עוד מקומות שגבעון תקבל פרשנות מוקרנת מהעובדה שזה עיר, הנה מפה גירשנו את הגבעונים ועל כך גאוותנו. עוד מעט נהיה במשפט הזה, וברשותכם אם כן, זוהי עמדתו של שאול, ועל פניו אני שואל, מה דעתכם? אומר שאול, הם רימו. אומר שאול, קראתנו ברית, אגב, עברנו עבירה. אומר שאול, יש גבול ישראל, והם משבעת עממים. הם מן האמורי, הם לא משלנו. ארץ ישראל המקודשת והשלמה, ואתם מחוץ לגבול ישראל. מה אתם אומרים? מדבר מגבול ישראל, מדבר על הארץ. מתייצב בגבול ישראל, זה מקום. הוא ישמידנו מתייצב בכל גבול ישראל, זאת אומרת, הוא בעצם הוציא אותנו החוצה. נכון? ראינו שם, הם ישבו, ויברחו הבארותים וישבו בגת. גת זו עיר פלישתית. ויברחו הבארותים, ואני שומע פה קצה חוט לעם שבעצם גורש מהמקום הזה, כי פה יושבים בני ישראל. מה אתה אומר? לא יפריעו להתנהלות שלנו כזרע עם קודש בני ישראל שחי בארצו חיים טהורים, והם פה בעצם מספרים סיפור אחר. נכון, זה מה שאתה אומר. אמרתי דבריך במילים אחרות, אבל תראו, יש פה שאלה מעניינת. איזה משקל לשים? משקל על הארץ של בני ישראל, או על בני ישראל ברמה הפרסונלית מולם? אני הייתי כרגע, כיוון שאנחנו לא לומדים על שאול באופן רחב, הייתי אומר את שניהם. בלי להכריע כרגע מה הבלנס ומה המינון ביניהם. גם אתה מסכים, הוא רוצה להרחיק, אבל להרחיק אותה ממרחב מסוים שאנחנו חיים, והמרחב הזה זה גבול ישראל, נכון?
הקנאה.
מה?
הקנאה פה, הפיתול קנאה, אפשר לקשר אותו לקנאה שפנחס גם על יסוד הזה של מואב.
נכון, נכון, אפשר גם. אתם צודקים.
מה הפיצול הזה בין ישראל ליהודה? בימי שאול שלא ככה הפיצול?
יש פיצול גם בימי שאול. תסתכל כשהוא יוצא למלחמה הראשונה, המלחמה הראשונה שהוא יוצא בבני עמון בפרק י', מונים לבד את ישראל ומונים לבד את יהודה. החלוקה הזאת נמצאת גם בסיפור בסוף ספר שופטים, והיא מלווה אותנו מתחת לפני השטח כאיזושהי חלוקה שנמצאת, אף על פי שהיא לא ממש לאום ולאום, ממש כמערכת שלמה, זה באותו עם, אבל היא רוכשת מתחת לקרקע, ובאמת היא נמצאת באותו מקום שמדגישים את הזהות, אז אתם כאלה ואנחנו כאלה, וכל אחד סופרים אותו ביחד. ובתקופת שאול זה מועצם הדבר. עד כדי שאיש בושת כבר יהודה לבד וישראל לבד. במה?
במרדפים במדבר.
שמה?
סיפור השנים, החמים.
כן.
ואתה ישמן המלך הדברו עבדו, אם אדוני שיחך וירח ממך, ואם בני אדם עוברינו לפני אדוני, כי ירשוני היום להסתפח בנחלת אדוני, נמור, לא חבוד אלוהים אחרים. חבוד שזה הטענה.
מה אתה מבין שטוען דוד?
שבעצם דורשים את זה, עבורים לבניות כאלה אחרות, להסתובב
נכון. אז את דוד מגרשים וגם את הגבעונים מגרשים. אם אתה שואל אותי, המחנה המשותף לשניהם זה ששאול רוצה להוביל דרך מסוימת, ויש מי שלא מתאים, אז מזיזים אותו הצידה. אני יכול לראות את החיבור הזה, איזה מין דרך שלהגשים את האידיאלים ואת החזון. כשיש משהו שמפריע בדרך, אז צריך להזיז אותו. אז מזיזים פעם את הגבעונים ומזיזים פעם את דוד במובן הזה. ברור לגמרי שהליכתם אל גת היא הליכה של עם שהתפרק והתפזר, ונכנסים לפרק הזה, קילנו והשמידנו, ואילו אצל דוד זה סיפור אחר. בוודאי אתה לא בא להשוות אותם בכל הפרמטרים, אבל אולי בעמדה של שאול, הם באים בעצם מאותה תפיסה של מי שעושה פעולות על מנת לאפשר לממלכה ולאידיאלים של הממלכה להתקיים. לזה התכוונת או שלקחתי אותך למקום אחר?
אני משווה מהבחינה של הממלכה של הגבול כגבול דתי גם. זאת אומרת, כל מי שנמצא בגבול הזה הוא ממילא שייך לאל שלנו.
במובן הזה.
ועכשיו זאת הקנאה.
כן, אני שומע לגמרי. מחשבה יפה וטובה, ואני לגמרי חושב שיכולה להיות חלק מהעניין. יפה, טוב, אז ככה מבחינתם. בואו נתחיל את הפרק לקרוא אותו בפנים, ואני יחד איתכם. שימו לב. ויומר, לא. ויהי האב בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני. ויומר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. אני שואל, ויהי רעב בימי דוד, לא מיותר? ויהי רעב, מישהו פה יש לו ספק שאנחנו בעיצומם של פרקי דוד? דוד מדבר, העם, הכל פה בתקופת דוד. מה? שאול צריך מה? עשה את המעשה, נכון. אז יש פה איזה מין אמירה של משהו שהוא לא מובן מאליו, ועוד רגע הוא אמור לפרש את עצמו, אבל ויהי ראה בימי דוד, כן, בימי דוד, לא מה שהיית חושב ומה שההיגיון, איך קוראים לך?
אלכס.
מה שאומר אלכס, כן, כאילו זה קרה בימי שאול הסיפור, אז למה אצל דוד? אז יש צורך להדגיש. ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. וואו, אני שואל, סליחה, אני רגע דוד אומר לפני ריבונו של עולם, סליחה, למה אני ברעב 3 שנים? זה סיפור של שאול, למה לא הענשת אותו? חברים, אנחנו בשלהי ימי דוד, למיטב הבנתי בסוף תקופת כהונתו, אפשר להוכיח, אני חושב שמכל מיני מקומות בתוך הפרק, אנחנו עוד לא שם, לא כראיה פיזית, אבל כלהבין את ההתרחשות בפרק, למיטב הבנתי זה סוף תקופת דוד. אז אני רגע נכנס לנעליו של דוד ושואל את ריבונו של עולם, יש פה בלבול. רגע, לפני 40 שנה, 35 שנה, שאול גרש מפה את הגבעונים, מתייצב בגבול ישראל, הם נמצאים עכשיו, כל אחד במקומו, פליטים שנמצאים מסביב מדינת ישראל, חלק בגד ואולי חלק אחר, במקום אחר. ועכשיו ריבונו של עולם מביא רעב לפתחי אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים, ואני עומד מול ריבונו של עולם ושואל, ריבונו של עולם, מה זה? למה אתה לא מעניש אותו? שאלה טובה? מה אתה אומר? מה?
לא היה זמן.
מה זאת אומרת לא היה זמן?
נראה כאילו, אולי בית הדמים זה, כלומר, בית הדמים זה לא רק שאול, אלא בית ישראל שהוא בעצם היה בית דמים. כלומר, איפה זה הוא, שזה לא רק חצי שאול, שטוב, באמת, אין מה לעשות איתו, אלא בבית מוסרי של עם ישראל. בתקופה של שאול לא ברור כמה הרבה הייתה, אבל היו בו שם המון מרקים, מרקות של שאול די מקרה, די מתחילתה, ולהביא לשם עונש כזה שהוא יבהיר, היה פה קשת מוסרי של עם ישראל, יכול להיות שזה לא פשוט
למה? כי היו עסוקים? אז במקום להביא עליהם את הפלישתים ואת האדומים ואת כל האלה ואת ה... אז שיביא את זה, כאילו, אבל...
שוב, לא, אבל אז היה מזוהה עם שאול. לא רוצים שזה יהיה מזוהה עם שאול עם כל הבלגן שהיה
בימי שאול. לא הבנתי, שמה יהיה מזוהה עם שאול?
כלומר, החטא הזה, כן? כלומר, ברגע שהחטא הוא מובא אחרי ימי שאול, זה אומר באופן מובהק החטא הוא גם של עם ישראל, לא רק של שאול.
תראה, קודם כל, המחיר שמשלם שאול הוא מאוד קריטי, ותסתכל, הם אומרים, ככה הם אומרים, האיש, איך אומרים פה, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להעמיד בישראל, אין לנו בעיה עם עם ישראל. יש לנו בעיה עם שאול, בחיר השם, והם מצביעים הכי מדויק, ואם אתה רוצה, אני חושב שהמילים שלהם, עם שאול ועם ביתו, מכוונות כנגד הדיבור האלוהי לפני כן על שאול ועל בית הדמים, ולטעמי בית הדמים זה בית שאול שמוגדר פה כבית דמים, מכיוון שזה לא רק שאול, זה גם סבא של שאול, וזה משפחת שאול שהפכה להיות אבי גבעון, ורחב ובענה שרי גדודים יש שם בצבאו של בנו של שאול, ויש פה משהו שהפרשייה הזאת שמה את האצבע מאוד חזק על בית שאול. בסוף הפרשייה הזאת מביאים אותם לקבורה, והסיפור הוא פה את צאצאיו של שאול עם המיקוד הכי חזק והכי מדויק. ואני שואל, בעצם, רגע, למה אני? אני דוד. למה אני? אמור עכשיו, 40 שנה אחרי הסיפור. מה זה הפרשייה הזאת שמביאה רעב על ישראל 30-40 שנה אחרי שהסיפור הזה קרה? וגם אני שואל, רגע, אז למה זה צף עכשיו? אולי לפני 10 שנים, 20 שנה? כאילו, מה העיתוי? מה ההקשר? ומדוע מפילים על העתיקים של מלך אחר? חברים, יש לנו פה חלון הצצה למיטב הבנתי מרתק לעובדה שבעצם הפרשייה הזאת חושפת, זה קצה קרחון, קצה חוט, לתמונה הרבה הרבה יותר גדולה. מה בין שאול לבין אומות העולם? או מה בין דוד לבין אומות העולם? אני אגיד את זה קודם כל בפריזמה של הפרשייה הזאת, וממנה נלך לתמונה הרבה יותר גדולה. להזמין אתכם, מי שעבר על פרקי שאול ועכשיו נמצא בפרקי דוד גם, אז טוב שהידיעה הזאת תעמוד על הפרק. אם הייתי בא אל שאול ושואל אותו, שאול, עשית מצווה או עשית עבירה? מה הוא יגיד?
מצווה.
מצווה, בקנתו לישראל ויהודה. ברור, עשיתי מצווה, מחוץ לגבול ישראל. אמורי, לא בבני ישראל אמה. כל המילים האלה נמצאות במרחב מושגי מאוד מאוד ברור. הכל האלה שם שמיים. אם אני אבוא לראש הסנהדרין שלו, דואג האדומי, לפי חז"ל, או שאני אבוא, מי הראש הסנהדרין הנוסף? חז"ל מייחסים את שמעי, את שמעי בן גרא, אני אשאל אותם, ראשי הסנהדרין, מה אתם אומרים? מצווה או עבירה? עשיתם, מה הם יגידו? קידוש השם גדול. כל הדורות עד כה היו אנשים מבולבלים. היו אנשים שנתנו לעם אחר, עם זר. תקראו את כל הפרשנים, הם חוטבי עצים ושואבי מים, והם לוקחים לנו את הפרנסה, ולמה? והם רימו, והם מבני האמורי, ולמה אנחנו צריכים אותם? ואם עם ישראל כבר בונה ממלכה ובונה חזון, האנשים האלה אין מקומם כאן איתנו. אני רוצה ברשותכם לשבור פה איזה משהו שמקובל, אני רואה שכולם אומרים אותו, ואני חושב שהוא הוא רחוק מלהיות מדויק. רגילים הרבה פעמים לדבר על שאול כמלך מתפשר כזה חלש והולך אחרי העם, נכון? מכירים את המחשבה הזאת, וחלש, ועל זה הוא איבד את המלכות. כך מכנים אותם וכך מתייחסים אליו, ולמיטב הבנתי התמונה היא הפוכה, לא קצת הפוכה, פשוט יש מקומות שאתה תזיז קצת, תסובב קצת ותראה את זה מזווית כזאת, מזווית אחרת. אני חושב שהסיפור הזה הוא פשוט רחוק והוא מבלבל, והמילים האלה שאומר לו שמואל הם מילים שמבלבלות עד מאוד. ואני רוצה ברשותכם לשים על השולחן הבחנה מאוד מהותית שעומדת בתשתית ליכולת לגשת לפרק. והעובדה היא העובדה הבאה. שאול איננו מדבר עם אדם מחוץ לגבול ישראל. הוא לא מדבר איתנו. הוא מתואר במשך פרקים רבים. הדיבור שלו תמיד הוא בתוך עם ישראל. מה שנקרא, בתוך המחנה, בקדושה ובתאר. מקור אחד שאול עושה משהו שהוא מעבר, עם מי הוא מדבר פעם אחת? עם הקיני במלחמה, במלחמתו והמלך שבא, וואו, הולך להשמיד עם. להשמיד עם, נשים, גברים, טף, זקנים, ואת כל השלל ואת הכל להחרים. אגב, דבר שלא היה בהיסטוריה עוד פעם אחת חוץ מאשר בתקופת שאול. אין עוד דבר כזה. דוד מכה את הפלישתים, אבל מכה את העמלקים, אבל מלחמה אחרת לגמרי. הוא מביא משלל עמלק להשם. בפרק ח' בספר מלכים, מביא משלל עמלק להשם, והוא תופס את המלחמה בעמלק אחרת לגמרי. יש לנו גם בפרק ח' ז', גם בפרק למד, וגם בפרק ח' בספר מלכים, רואים שהסיפור שם הוא אחר. וברשותכם בואו נפתח בכמה רגעים פסוקים בפרק י' ד' יחד איתי. שמואל א' פרק י' ד', ותראו משהו בין שאול לבין העמים אשר סביבו. בסוף הפרק כתוב ככה, בפסוק מ"ז, פרק י"ד, שמואל א', פסוק מ"ז. ושאול לחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צור ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע. שימו לב, שאול יוצא למלחמות, כותרת אחת וילחם עם חמישה עמים, וביחס לכולם ובכל אשר יפנה ירשיע, היא לא מובנת מאליה. לדוגמה, דוד בפרקי המלחמות שלו, עם כל עם כתובה מלחמה אחרת לגמרי. למה? כי כל פעם זה סיפור אחר לגמרי. ואילו כאן, יש פה רשימה. הוא נלחם באלה ואלה 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 ואלה, ובכל אשר יפנה ירשיע. מה הביטוי ירשיע? מה זה הביטוי ירשיע? מה? ירשיע. להרשיע. מי מרשיע? איפה יש לנו עוד במקרא להרשיע?
שופט.
והרשיעו את הרשע. להרשיע נגזר מהשורש כמובן רשע. ולהרשיע מישהו בדין זה לפסוק את דינו כרשע. ולעשות משפט בגויים, תוכחות בלאומים, זה מה שעושה שאול. ויש פה מלחמה של עם ישראל נגד הרשעים. ומי זה הרשעים? מי זה? כולם, כל מי שמסביב. שימו לב, שאול יוצא למלחמות, זה לא צבא הגנה לישראל, זה צבא שמכה ומרשיע. רואים את הקשר בין התיאור הזה לתיאור הקודם אצלנו? אתה רואה קשר? וכל אשר יפנה ירשיע, עם ישראל מול אומות העולם, באיזושהי אמירה מאוד מאוד חזקה. וכן, ויח את המלאק, ויש גם ויצל את ישראל מיד שוסף. שאול יוצא למלחמות, הייתי אומר יזומות, לא כתוב שהוא מגיב פה, וילחם מכל אויביו מסביב, ומרשיע את כולם. הם אויביו, אני לא בא להטיל דופי וביקורת, אני רק אומר שאול נמצא במקום מאוד מאוד חזק ביחס לעמים. חברים, שאול בסיפור של המלאק עשה דבר שמעולם לא נעשה בעם ישראל, לצאת למלחמה יזומה בעם ולהרוג את כולם. לא מובן מאליו, וזו פרשייה שלא נוכל להיכנס אליה בימי העיון פה, אז אני נדבתי לתת את השיעור הזה ואני אקח את זה כפרשייה, אבל אני חושב שגם דרכה אפשר לראות הרבה מאוד דברים מעניינים. ואם תרצו, הסיפור של שאול מול הגבעונים, 400 שנה כמעט, עם ישראל, בערך 400 שנה עם ישראל מחויב לגבעונים, עד שיום בא, יום אחד קם שאול ואומר גמרנו, עושה פעולה חזקה מאוד. אני מזכיר, המקום שאומרים שאול חלש, זה באותו מקום שהוא הורג עם, יוזם, כשהעם לא עשה דבר, הוא הורג, עובר מבית לבית, הורג נשים, ילדים, זקנים, טב, הורג את כולם, ורק משאיר כמה צון שהוא חמל עליו. ואת מלך המלאק לא ברור שהוא לא תכנן להרוג, או לפחות לא היה ברור לו מה. הוא הלך עד הסוף. ויח את המלאק, ויצל את ישראל מיד שוסר, זה לא על המלאק. לא כתוב, ויצל את ישראל מיד המלאק. ויח את המלאק, ויצל את ישראל מיד שוסר, ובעקבו, בהיבט נוסף של כל התיאורים. זה היבט אחרון, אבל הוא לא צובע את הסיפור של המלאק כתוב לפניו, ואין, זה לא נכון. ויח את המלאק, תעצור רגע, אפשר להגיד, ויצל את ישראל מיד המלאק, אתה צודק. אבל גם אתה רואה בפרק תדבר, אל תלך גם לשם. פקוד פקדתי, כה אמר השם, פקוד פקדתי את המלאק, על מה? על מה שעשה לכם בדרך ממצרים. יש פה, ואתה אשמה בכל השם, ולך תעשה את הדבר הזה. פקידה אלוהית ישנה על משהו שהיה מיציאת מצרים, לא עכשיו בכלל. אתה רואה שגם שם זה לא מלחמה של הצלה, והוא יוצא, חזל אומרים שהוא וירב בנחל כי הוא רצה איזה עילה למלחמה, אחרת הוא מרגיש לא לעניין, אני פתאום בא לאנשים שלבים ואני תוקף אותם. גם הפסוקים וגם חזל, לא פשוט שזה מלחמה להציל מיד המלא.
כאילו איך
גם להגדיר הצלת. מה?
אתה יכול להגדיר הצלת, גם
הצלת
כבוד
שנצרכת. בסדר, אבל זה משהו אחר. זה כבוד, אבל זה... שם זה גם לא כבוד, זה...
מיד שוסעו.
מיד שוסעו זה שוסים, כמו בקהילה שוסעים את הגורנות, הפלישתים, זה משהו במקום הזה. ופה אתה מדבר, זה משפט אחד בתוך שורה של משפטים, ובמשפטים האלה יש פה... דברים מאוד מאוד חזקים. והילך עם ישראל בכל אויביו, גם זה פסוק שלם שהוא קודם, שלא מדברים על שום הצלה. התיאור החזק של המלחמות הוא רחב. חברים, גם הסיפור של האובות והעידונים עבר מבית לבית בכל מקום והרג את כולם. הדברים האלה הם תמונה של מלך מאוד חזק, שכמעט הייתי אומר לקח את הקודש והביא אותו לידי ביטוי יותר חזק מכל מה שהיה עד כה, כך אני חושב שביחס לשאול. ודוד לעומתו, טוב, זה היה אמור להיות נושא לשיעור שלם, אבל אני אגיד אותה בכמה מילים. דוד מדבר עם כולם. אין עם מסביב שהוא לא מנהל איתו דיאלוג. הוא מדבר עם גוליית רגע לפני שהוא מכה אותו, הוא מסביר לו מה הוא עומד לעשות. הוא יורד אל הפלישתים, הוא נמצא עם אחיש מלך גת, ואם אחיש מלך גד אומר אחיש, טוב אתה בעיניי כמלאך האלוהים, ורוצה אותו להיות שומר ראשו כל הימים, ויש לו אמון שלא ישוער, אמון שלא ישוער בו. דוד יש לו קריתי ופליטי, ויש לו את איתי הגיתי, שהם פלישתים שנמצאים איתו, ואחרי שהוא נלחם עם הפלישתים, מגיעים הפלישתים ונמצאים בצבאו של דוד, ואיתי הגיתי ברגעים הקשים ביותר של דוד. כשעוזבים אותו בני אחיו, והמרד פורץ בחברון, עיר הבית של דוד, ואנשי חברון בוגדים בו מבחינת דוד, מי שנותן לו מטריה זה איתי הגיתי, יחד עם 600 פלישתים שנשבעים לו אמונים. והקריתי והפליטי זה גם עם אחר. ושובי בן נחש, בני עמון, נותן לו מטריה אווירית במרד אבשלום, עמים אחרים בעצם משמשים לו, וערב נאיבוסי, ואוהב היה חירם לדוד כל הימים, ותסתכלו הרבה יותר מכך. דוד מנהל מסע ומתן ודיבור עם כל העמים מסביב, והוא נמצא בדיאלוג איתם. הדיאלוג הזה עובר גם דרך מכות קשות, אבל במהותו יש פה הבדל עצום. שאול זה דור שמעמיד מלכות ועושה חלוקה מאוד חדה בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, ובמובן הזה בכל אשר יפנה ירשיע. והוא נמצא במקום החזק הזה, בכלים האלה ובמקום החזק הזה. שמואל רצה שהוא ילך עוד, ואמר לו, מה עשית? איך השארת את הצון הזה? איבדת את הכל, באיזה מין תביעת שלמות. אבל הפלטפורמה שהוא עובד עליה היא פלטפורמה חזקה, ומניתי חצי מהחוזק של שאול בעוד פרשיות. ויואל שאול את העם, הוא האיש אשר יאכל לחם. הוא לוקח את העם למקומות חזקים. זה שאול, ודוד הולך למקום אחר לגמרי. בפרשה שלנו דוד הולך עם אומות העולם למקום הרחוק ביותר שניתן לדמיין. אומר להם, מה אתם רוצים? אומרים, אנחנו רוצים להרוג יהודים. אומר, קחו בבקשה. מי היום היה מסוגל לעשות דבר כזה? יש בעם ישראל מישהו שהיה מוכן לעשות דבר כזה? מה אתם אומרים? מי שהיה מוכן לעשות דבר כזה, איך הייתם מתייחסים אליו? אפילו באלון שבות. ופה הנושא של אומות העולם הוא חזק, משמעותי, אבל יש גבול, נכון? עד כאן. יש פה משהו שחוצה את כל הקווים. נכון. במילים פשוטות אני רוצה לומר את הדבר הבא. הפרשייה הזאת זה פרשייה היסטורית שמחכה הרבה שנים כמו פצצה מתקתקת. ולא יכלה להבשיל לפני כן מסיבה פשוטה. כי לפני כן, אף אחד לא נמצא בעמדה שאפשר לטפל בסוגיה הזאת. תבוא לשאול, ושאול וכל גדולי דורו חושבים שעשינו את הדבר הכי נכון. בקנותו לישראל ויהודה, ועשינו מצווה, וזה חלק מהקיום שלנו ומהזהות שלנו, וכיוון שכך, אז מה אפשר לעשות? אז מה, יבואו הגבעונים ויגידו פגעו בנו? מצוין שפגעו בכם, אין בכלל התרחשות, אי אפשר לתקן פה שום דבר בעולם הרוח. עברו הרבה שנים, ובשלהי ימי דוד, ודוד הולך למקומות אחרים לגמרי, במערכות יחסים עם עמים אחרים, ובא היום, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אתה רואה את הפליטים האלה שיושבים שם? יש להם מה להגיד לעם ישראל. אתם הזזתם אותם, אתם דרכתם על עולמם, אתם הייתם מחויבים, עם ישראל היה מחויב מוסרית, וגם עם ישראל נשבע לאנשים האלה, בבקשה, טפל בסוגיה. ואז דוד בא ומטפל בסוגיה, סוגיה ישנה, והוא עובד עם הכלים שעובדים, כשבאים, כשאדם בא לרצות את חברו, וכשעם בא לרצות עם אחר. כשאני בא לרצות את חברי, מה הכלים? איך אני מרצה אותו? עד שיפייס את חברו. אדוני, שכנע אותו. אתה פגעת בו? שכנע אותו. אם הוא ישתכנע בפחות, מצוין. אבל הסיפור הוא פיוס שלו. וחברים, בואו מהמקום הזה, נתחיל לקרוא את הפרק, וניתן לו לקחת אותנו. אני, כשאני לומד תנ"ך, אני עושה חלוקת תפקידים מאוד מאוד חדה. יש עליו ששואלים שאלות. השאלות ללא מסו פנים, כי יש פה דבר שהוא לא הגיוני, או השאלות הן מציפות מוסר, ערכים, עקרונות חיים, ואם היא שאלה טובה, אז היא מציפה משהו אמיתי שצריך להעמיד את הכתוב מולו. זה בחלק הראשון, ואנחנו נוכחים בחלק הראשון. בחלק השני, ללכת שלושה צעדים אחורה, ולהקשיב ולשהות בתוך המילים הרבה הרבה זמן. אז אני ברשותכם נעבור את התהליך הזה קצת מואץ, אבל ננסה לעשות אותו ביחד. אז אם כן, ואי רעב בימי דוד שלוש שנים, כן, דווקא בימי דוד הפרשה הזאת יכולה להתקיים, ולא יכלה להתקיים לפני ימי דוד, כי אין מי שיכול להיכנס לפרשייה הזאת ולטפל בה בכלים שצריך לטפל בפרשייה כזאת. ויבקש דוד את פני השם, אגב, שלוש שנים הוא לא ביקש, אני משאיר את זה שאלה, שלוש שנים דוד בדרכי הטבע מנסה לטפל בדבר הזה, ואני שואל את דוד, למה אתה לא מיד פונה לקדוש ברוך הוא? ותרשמו לכם שאלה מעניינת, מתי דוד שואל בהשם ומתי הוא לא שואל? איזה שאלות הוא שואל ואיזה שאלות לא? שאלה מאוד מעניינת, יש מקומות שהוא שואל, יש מקומות שהוא לא שואל, אתה שואל, דוד, איך זה עובד? אבל פה הוא, אחרי שלוש שנים, הוא כמו נכנע וטוב, שריבונו של עולם, תן לנו פרשנות למה שקורה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. מצביע אל שאול. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, מה הוא אומר להם? מה זה ויאמר עליהם? כל מקום שכתוב ויאמר, אני שואל מה הוא אמר. אבל לא כתוב. פתאום עובר המספר המקראי ואומר, והגבעונים לא מבני ישראל, הוא מספר את ההקשר. המה כי מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם ויבקש שאול להכותם מקנותו לבני ישראל ויהודה. ואז ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת אדוני. אני שואל, ומה הוא אמר להם לפני כן? איזו כתיבה זאת? על פניו הוא אומר להם את הדיבור האלוהי כמו שהוא. זאת אומרת, ויקרא, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם. יש פה איזה קיצור, והקיצור הזה כמו אומר ויאמר עליהם בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. לא מסר גרסה לאויב, לא מסר, תכף תראו, הויאמר הזה בלי, כשכתוב מה הוא אומר אז תמיד יהיה הבדל בין מה הקדוש ברוך הוא אמר לבין מה הוא אומר. תמיד כשכתוב יישום, אחרת לא צריך לכתוב אותו. ופה בעצם אומרים דוד כמו צינור מביא את דבר השם אל הגבעונים. זה מה שאמר לנו, אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. כבוד הגבעונים, אנחנו מבקשים ממכם, באים לבקש מחילה. מאיפה, איפה נמצאים הגבעונים? תראו מה היה שם בסיפור הזה. מעניין, מאיפה הוא קורא להם? איפה הם נמצאים? פליטים. הרי הם לא צד בעניין, הם כבר שכחו לגמרי, הם נמצאים פליטים בכל מיני מקומות, בלי תעודות זהות או עם תעודות זהות, ומבחינתם עבד עליהם עולמם. בא לפתע דוד בשלהי ימיו, שולף אותם ואומר, חברים בואו, ועכשיו תראו איפה הוא שם אותם, על איזה במה. מספר להם את דבר השם, ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם? ובמה אכפר? וברכו את נחלת אדוני. וואו. חברים, אם אתה ראש ממשלה, איך קוראים לך? ליאור. עדיאל. אתה ראש ממשלה, ריבונו של עולם אומר לך, תשמע, יש חשבון עם הגבעונים, טפל בו. מה היית עושה? ניגש אליהם ועושה לפני כן ישיבה. אני אעזור לך, או שאתה רוצה להגיד לעצמך, אני תתן אביעד, מה אתה היית עושה? מה? אוסף את הרבנים, אוסף את מועצת גדולי, איזה מועצת גדולים, אומרים, מה, איך מפייסים אותם? ואז יגידו, תן להם כסף, כופר. אבל יותר מזה, מה פתאום? אם הם ירצו לפגוע בנו, סליחה? אנחנו קובעים. כאילו, מה זאת אומרת? אז תכתיב להם, תן מחיר נורמלי. רגע, ומה אם הם יגידו רוצים להרוג? שירצו. זה מה שהיה קורה? מה המחיר שמדינת ישראל מוכנה להיכנס אליו? והיינו מתחילים לנהל מסע ומתן, נכון? היה מסע ומתן? מה אתה אומר? איך אתה היית נוהג? מה? נראה מתבקש, נכון? כאילו, מסע ומתן מנהלי. חברים, דוד עושה דבר שהוא לא יאמן. הוא בא אליהם, חברים, אתם רואים את הצ'ק הזה? הוא פתוח. תרשמו עליו מה שאתם מבינים. איזה פחד. שימו לב, יותר מזה, עוד לפני הצ'ק, הוא אומר, מה אעשה לכם? זה הצ'ק, אתם תחליטו. אבל הוא משתף אותם, ובמה אכפר? איפה הוא שם אותם? הוא שם אותם, מזמין אותם, יש לנו בעיות עם ריבונו של עולם, הוא כועס עלינו. לא היינו בסדר איתכם, אנחנו רוצים לכפר, אבל אתם חלק מהסיפור. וואו, אם אני גבעוני, מה אני מרגיש באותו רגע, אביעד? מה מרגיש גבעוני? שלפו אותו ממחנה הפליטים, הביאו אותו לפה, ואומרים לו, עם ישראל 3 שנים רעב. הוא שואל, שור, מה קרה? אומרים לו, אנחנו לא היינו בסדר, פגענו בכם. בבקשה תגיד, מה אתה רוצה אנחנו עושים? שימו לב, ובמה אכפר, איך נכפר על העבירה הגדולה שעשינו כלפיכם? וברכו אתם נחלת השם. אתם משפשפים עיניים כמוני? או שאני לבד משפשף אותם? אביעד, אתך אני מת... אתה משפשף עיניים? חבר'ה, הוצאנו אותם, שלפנו אותם משם, ואומרים להם, בבקשה, המפתחות לברכת ברכו נחלת השם אצלכם, בבקשה. מה אתם אומרים? ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו. כשמישהו אומר, אני לא רוצה כסף, מה הוא אומר במילים אחרות?
כבוד.
כבוד זה כבר פרשנות. תלך למקום מדויק. כבוד זה כבר תשובה יותר מדי ספציפית. אני לא צריך כסף וזהב, תנו לי את המכנה המשותף הפשוט של האמירה הזאת. מה זה אומר? אני הולך למקום גדול יותר. לא, זה לא פיצויים, אנחנו בערכים נלך, נכון? זה לא כסף. יפה. עכשיו, ואין לנו איש להמית בישראל. וואו, 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 פה כבר, אני דוד. אגב, אני אגיד לכם משהו על הלימוד הזה. כשאני קורא פסוקים, אני שומע אותם, ואני נכנס למקום של דוד עד הסוף. בדמיון. משתף את הלימוד כל הזמן בדמיון, ואז אתה קורא את זה מהזווית של דוד, ואתה אומר את דבריהם ושם, הולך למקום שלהם. וכל משפט שמישהו אומר, ואני מדבר ברצינות, לחוות ולראות את הדבר מהעמדה שלו. מה שרואים משם לא רואים מכאן. תמיד. כל דבר בחיים, גם שלנו. אתה מדבר עם מישהו, כנס לנעליים שלו, פתאום תבין את המשפטים שלו אחרת לגמרי. אבל אם לא תיכנס לעיניים שלו, אתה שומע אותו מבחוץ, אתה לא בתוך העניין. נכון? כולנו מכירים את הדבר. אז אני איתכם בטבעיות, אני מביא את התנועה הזאת. אז אם כן, אני דוד ואני שומע, רגע, לא כסף וזהב, הולכים פה למגרש יותר גבוה. ואין לנו איש להמית בישראל, אני דוד, מה אני שומע פה? לפני שאני ממשיך, תסתכלו מה עושה דוד. הוא מתפרץ אל תוך דבריהם. ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל, יוטל לנו שיבת אנשים מבניו או כהנום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ראיתם שדוד התפרץ תוך כדי התשובה שלהם? שמה? בוא, לא למקום אחר תמיד, בוא נהיה פה. מה אתה אומר פה, זה התפרצות או לא? מה זה? לא, אבל תסתכל. קודם כל, זה באותו פסוק. החלוקה לפסוקים זה דבר מאוד רציני. פסוק זה כמו משפט בעברית, והפסוק הבא פותח יחידה ספרותית חדשה. דוד, בשני דברים אני רוצה לומר. דוד עונה להם תוך כדי הפסוק. עוד לפני שהפסוק נגמר, ובעצם אתה קורא את זה כמו משפט אחד, זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר להם, ובמה אכפר נחלת השם, ואז הם אומרים, לא א' ולא ב'. עכשיו אני חוזר ושואל אותך, לא א' ולא ב', זה אמצע דיבור או סוף דיבור? אצל אפרון החיתי, תמיד השלב הבא הוא אחרי שהסתיים השלב הקודם. מדויק, אני אתמול לימדתי את פרשיית אפרון החיתי, אני נמצא שם בכל פרטיה. הפרשה של אפרון החיתי, כל פעם במסע ומתן, וישתחו אברהם לפני עם הארץ, ויענו, אבל מישהו גמר טענה, עוברים לטענה אחרת. פה הם אמרו, אנחנו לא רוצים א' ולא רוצים ב'. כל אחד מבין שמה? נו, אז מה כן? שימו לב, שנייה לפני שהם אומרים את הכן, אומר להם דוד, מה אתם אומרים אעשה לכם? מה אמרת? למה דחפת את המשפט הזה?
אומרים זה ביום, זה לא ביום דוד. זאת אומרת, זאת תשובה רשמית שהיה דרך הנוכח עכשיו ישיבה, תוך כדי.
ויומר, אבל הוא שם פה משפט. בסדר? אני שואל, למה שמת את המשפט הזה?
אוקיים לחוץ מה...
מה?
אוקיים לחוץ מה שלך.
אבל איך זה משרת את הלחץ שלו? יפה. אז קודם כל אני מקבל, אבל אני רוצה שתשימו לב. דוד אמר, צ'ק פתוח, תרשמו, והוא יוצר מחויבות מוסרית. איך אמרת אביעד? הוא עשה להם תנועה כזאת, נכנסתם למקום גבוה, בבקשה להיות שם. ואז הם אומרים, אנחנו לא רוצים כסף וזהב, וגם לא רוצים להרוג אף אחד מעם ישראל. ודוד כבר מבין, לא רוצים להרוג אף אחד מישראל, אבל עוד שנייה הוא מבין לאן זה הולך, וזה מתבקש. אומר דוד, חבר'ה, מה שאתם אומרים, אני נותן, לא יהיה מסע ומתן. אני לא אתווכח איתכם. המילה שלכם תכובד ב-100%. כשאומרים למישהו משפט כזה, על עמדת הפתיחה שלו, מה זה עושה לו? מה? מביא אותו לעמדה של אחריות. הרבה פעמים מישהו, אני נכנסתי לאיזה אירוע משפטי, ש... אז אומר לי עורך דין, תשמע, אמרתי, זה לא מדויק, אומרתי, תשמע, אתה צריך לטעון פי 10 יותר ממה שזה, בסוף לא תקבל אפילו את האמת. הבנתי. בדיוק מהמקום הזה דוד בורח. חבר'ה, זה רציני. אני לא אתווכח. ואז הם אומרים, אני רואה שהשעון מסתובב כל הזמן, וזה תקלה. אין לי ברירה אלא לעבור להילוך שני. אז אם כן, אז הוא אומר, אני אתן, והמילים אני אתן מייצרות את האחריות בעצם. חברים, זה רציני הסיפור פה, תחשבו פעמיים, מה שתגידו זה מה שיהיה. שימו לב. ואז, סליחה, מה אתם אומרים אעשה לכם? ויאמר המלך, האיש אשר קילנו, ועשה את זה בדימה לנו, באידיאולוגיה. הייתה לו אידיאולוגיה להעיף אותנו מפה. אז בבקשה, שבעה מבנה. עכשיו שימו לב, באיזה מגרש נמצאים הגבעונים. יותן לנו שבעה אנשים מבנה והוקענום להשם. מה זה הוקענום להשם? ברוכים הבאים, איפה אתם נמצאים? חברים, דוד הזמין אותם וברכו נחלת השם, והם באים ממקום מבחינתם הכי נקי, ומה הם אומרים? המעשה הזה, ההוקעה, אנחנו נתלה אותם, אבל מאיזה עמדה? לכבודו של מקום, כן. בגבעת שאול בחיר השם, איך הם מתייחסים אליו? איך אתם קוראים לו בחיר השם? הוא הרג בכם. מה?
בחיר השם
שעשה אידיאולוגיה, איזה מין תפיסה דתית הייתה לו שצריך לגרש אותנו, והוא עשה את זה לא מיצרים אפלים, והם מבינים את זה, והם לוקחים את כל הסיפור הזה, אבל הוא דימה לנו, דימה לנו אשר דמיתי בא לי, הדמיתי הזה זה הדמיון, העולם שלו, המושגים שלו היו של לגרש אותנו ולעשות לנו את הדבר הזה. אז אנחנו באים לפני ריבונו של עולם למשפט מוסרי מול האיש הזה. האיש הזה עשה לנו רע ואנחנו טובים אותו לפני ריבונו של עולם. ואנחנו יודעים הוא בחיר השם, ודווקא בגלל שהוא בחיר השם, בבקשה תגידו לנו מה דרך האלוהים שלכם. אנחנו רוצים לשמוע. וואו. ויאמר המלך, אני אתן. שימו לב באותו פסוק, אני אתן. דוד הולך עם המקום שלהם. ואז הוא חומר על מפיבושת בן יונתן, ואיך הוא מחליט דווקא עליו, טוב רואים, מפיבושת בן יונתן, בן שאול, איזה מין שושלת כזאת, כי שם הוא מחויב בשבועה. על שבועת השם בין אשר בנותה. מהי השבועה? זוכרים בפרק חף? נכון? מכירים את השבועה? אומר, איך הלשון שם? אני אקרא לכם את השבועה הזאת. מכירים, נכון? ויכרות, כן, ולא תחרית, אומר בפרק חף את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא באחרית אדוני את אויבי דוד איש מעל האדמה. בית שאול היה להם פחד שיעלה מלך ויהרוג את כולם. הם פחדו פחד מוות מהמקום הזה, וגם שאול משביע את דוד, וגם יונתן משביע את דוד, כי הם מפחדים שמשהו יקרה, איזה מין זה מקום לנתח מאיפה בא הפחד הזה. אבל בכל אופן אליו הוא מחויב, זה מקום אחד. רגע אחד, כן. ולוקחים את שני בני רצפה בתיה, שימו לב, הם בניו של שאול, אבל כתוב אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת. שאלה מאוד מעניינת, מוסרית, למה הוא בוחר בהם, אבל הם בניו. ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן, בן ברזילה המחולתי. תשאלו כולם שאלה. שאלה נוראה. זה הילדים. אדריאל בן ברזילאי הוא בעלה של מירב, לא בעלה של מיכל. אז מה כתוב פה? טוב, במשפט אחד, מיכל ניתנה לפלטי בן לאיש כשהיא אשת דוד, ונולדו להם 5 ילדים ממזרים. איזה אתם יודעים? זה שהיא אשת איש שניתלה לפלטי בן לאיש, אתם מודעים לזה? יודעים? מסכימים? ויקח את מיכל אשת דוד ויתנה לשאול, או כשהוא אומר לאבנר תנה לי את אשתי את מיכל בחזרה. אבל האמת שאני מסתכל על השעון ויש לנו עוד 5 דקות, אז אני מניח לבחירות האלה, ואני רוצה לתת איזושהי תמונה על הפרק, אז אין ברירה אלא ללכת עכשיו לקריאה גדולה יותר של הפרק. שימו לב, אם כן, הם תובעים ודוד נותן, והוא לוקח מצאצאיו של שאול. ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני אדוני ויפלו שבעתם יחד. מה זה המילה יחד? מה זה יחד? כולם היו יחד. איזה מילה זאת? תשבו במילה. אם דבר אחד תיקחו מהשעה וחצי הזאת, כשאתם קוראים מילים, לשהות שם איזה זמן ופתאום להיות וואו, לגלות שכל פסוק יש בו כמספר המילים, המקום הזה שכשאתה שוהה שם, אתה אומר, מה זה הביחד הזה? אבל להיות שם כמה דקות, לא פחות, ואז אתה פתאום קורא משהו בעולם שלך. מה שאני רוצה לומר, המקום הזה, המילה יחד היא מילה של חיבורים. המקום הזה לתת אותם לגבעונים יכול להיות המקום הכי מפרק שיכול להיות, שמפצל את כולם וכולם שם קיומית ונלחמים על, נלחמים על הקיום שלהם, והכל שם שונאים כולם את כולם כי עשו פה דבר נוראי ומאשימים כולם את כולם. נכון? מסכימים? למסור אותם. המעשה הזה, המילה יחד, היא מספרת משהו שגם הוקרן פה מאוד מקומות, אבל אני ממשיך. ואז נגמר החלק הראשון, מוסרים אותם. כל אחד צריך לשאול, טוב, מסרנו אותם, ומה היה אמור לקרות עכשיו? פייסנו את הגבעונים או לא? פה, אני חוזר למילים שלהם. יותן לנו, איך הלשון? כן? יותן לנו שבעה אנשים מבניו, או כהנום להשם בגבעת שאול בחיר השם. וגם כשהם ויוקימום בהר לפני אדוני ויפלו שיבתם יחד. מה זה לפני השם? הגבעונים מוקיעים אותם לפני השם. מה, הקדוש ברוך הוא היה שם? לפני השם אומרים על המקדש. לפני השם, מה זה לפני השם? זה גם לא היה בשום מקום מקודש. המעמד הוא לפני השם, נכון? והמקום שהם הלכו אליו הוא המקום ההוא. ופה, ברשותכם, אני רוצה להניח רגע למילים בכתוב ולתת פה את איזושהי תמונה. מה שעושים בעצם הגבעונים, הם מוקיעים, והם ביקשו להוקיע לפני השם, ולא מורידים את הגביעות, ואימא של השניים, של שני רצפה בתיה, עומדת ומוסרת את הנפש, ושימו לב, אחרי תקופה שהיא מוסרת עליהם את הנפש, ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בתיה פילגש שאול. מה זה ויוגד לדוד? דוד, לא ידעת? מה, אתה לא... מה זה ויוגד לדוד? הוא לא אמור לדעת מה קרה פה? הוא הרי אמור לדעת מה קרה פה. יש פה אירוע כל כך חזק. אז מה שרואים פה בפסוקים, שקוראים פה שני דברים. שאול רדף אחרי דוד, ובסוף ימיו התרסק. ולא הובא לקבורה, וגם יונתן לא הובא לקבורה. ואם אתם שואלים אותי למה הוא לא הובא לקבורה, ולמה לא נתנו לו כבוד לאומי, כי כעסו על שאול. והוא רדף את דוד, במקומו של שאול בסוף ימיו, ובכל התקופה הראשונה של דוד הוא לא טוב. אחרי הסיפור הזה, בעצם קורים שני דברים. שאול חוטף על הראש, כמו שלא ישוער, אבל במה החפר, וברכו נחלת השם, אומר דוד, והייתי אומר שדוד בנקודת המוצא חשב שהכפרה תלויה בעונש של שאול ולעונש של בית שאול. ובמובן הזה, אחרי שהם מוקעים, אנחנו נמצאים בניסן, דוד קצת שוכח מהפרשה הזאת, ותסתכלו במילים, הוא קצת שכח מה קרה פה, ופתאום ויוגד לו שהגופות עדיין נמצאים שם וכו' וכו'. ואז עושה דוד, מניח כרגע לגופות האלה, ואז יש פה פעם ראשונה הלוויה ממלכתית, ויעל משם את עצמות שאול. איך קשור עצמות שאול? ואת עצמות יונתן בנו, מה זה קשור? הרגו אותם הפלישתים, ועד היום עם ישראל לא הביא אותם לקבר בצורה מכובדת. ובנוסף, ובתפל לזה, ויאספו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע, בקבר איש קיש אביו, ויעשו ככל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. אחרי כן מכיל שני חלקים. מכיל דין קשה על שאול מצד אחד, ומצד שני הוא מכיל גם כבוד גדול לשאול. ואחרי ששאול משלם את המחיר הגדול על מה שעשה, הוא גם הובא לקבר בהלוויה ממלכתית, בקבר קיש אביו, ויתר אלוהים לארץ אחרי כן. אולי ממש בכמה מילים הייתי רוצה שאלות שלכם והתייחסות, קצת מילינו את השעה. אבל מישהו רוצה להגיב, לשאול, לומר, לפני שאני אגיד איזה מילות סיום. זה שונה ממה שחשבתם על הפרשה הזו? אביעד. הסיפור הוא מוסרי של מה בינינו לבין אומות העולם, ודוד נמצא בתקופה שבה הוא בדיאלוג עם העמים כולם, ויש פה עם שיש לו תביעה מוסרית חזקה כלפינו, וחלק מהתהליך שמוביל לדוד בסוף גם לבנות בית שהוא בית תפילה לכל העמים, זה להיות מכוון מבחינה מוסרית עם העמים מסביב. ופרקי דוד זה פרקים שדוד מנהל דיאלוג עם כולם, וכולל אלה שהוא מכה בהם, בסופו של יום הם באים והם איתו. חנון בנחש חוטף מכות חזקות מאוד מדוד, וכשדוד נטבע אז שובי בנחש, אולי אחיו, חזל אומרים זה חנון, הוא נותן לו מטריה, וכמו אומר הוא מנהל איתם דיאלוג מאוד כנה, מאוד ישר, מאוד הגון. ומה שאני אומר זה שהפרשייה הזאת בשלהי ימי דוד היא חוזרת וסוגרת פרשייה מוסרית שבעצם עם ישראל יש לו עם עם אשר סביבו, ולכן זה נמצא במגרש המוסרי. מי עוד רוצה לשאול או לומר? טוב, אז אני רק אגיד שאחר כל זאת אני מזמין אתכם לקרוא את המדרש ששלחתי לכם בפרשת בעלותך. כל מי שלומד פרקי שאול ודוד רוצה להבין שם מה התרחש בציר המוסרי, ולראות את התמונה ככה באיזה פרשייה בחזל שלוקחת אותה בתמונות הכי גדולות שלה, כולל הפרשייה הזאת שסופה המעשה הזה של דוד מול אומות העולם, אומר המדרש, יביאו את אומות העולם לעתיד לבוא לעמוד מכיסאותיהם ולומר אין עם ואין אלוהים כאלוהיהם. כל אלוהים דואג לאנש, לקרובים, לאנשים סביבו, והוא דואג שלום שלום לרחוק ולקרוב. דואג לרחוק לא פחות משהוא דואג לקרוב. ברכת השם אליכם.